شكل بقى هو
ما ليه لفقات انا شايلها
مش لازم ما كل باور אנחנו נפתח בעמוד 257. כדאי לקרוא את כל העמודים לפני זה, אבל זה עיקר בערך שנתיים.
מה?
זה ייקח בערך שנתיים.
יש זמן, לא מערים.
כן, לא, 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 בסדר. לא שהפרקים הבאים פשוטים יותר, כן? דווקא מורכבים יותר, אבל אנחנו נגיע לבעיה שלנו בעיקרית. כל מה שהיה עד עכשיו זה רק ככה כמה טעימות. אני רק ככה אולי בכמה משפטים אני אסכם. הדבר הראשון זה המושג של בריאה. המושג של בריאה הוא חידוש של התורה. חידוש של התורה במובן הזה שרק בעברית יש מילה כזו. אני יודע שיש תרגומים, אבל תרגום זה תרגום. אנחנו ב-257. תרגום זה תרגום. זה לא מבטא את מה שהעברית רוצה לבטא כשהיא אומרת ברא. ולכן יש קושי מסוים כאן, ברגע שאנחנו מנסים להסביר את הדברים, כי אין לנו שום אנלוגיה שאנחנו יכולים לאחז בה כדי להגיד למה מתכוונת התורה. תראה מזו, התורה מדברת כאילו מובן לנו מה זה. בראשית ברא, ואם אני לא יודע מה זה, אז מה אני עושה עם זה? אבל יש הנחה סמויה שאכן אנחנו יודעים על מה מדובר. הבריאה, צריך לשאול אז את השאלה, מה מטרת הבריאה? וכאן יש שתי אפשרויות. אפשר בצד אחד לתאר את המהלך של הבריאה כמשהו כמעט מדעי. כן? איך העולם מאורגן? יש דבר כזה, יש דבר כזה, יש וכולי. יש המון קשיים בקריאה מהסוג הזה, כי התורה זה לא ספר מדע. ואני יודע שזה היום מאוד פופולרי להגיד שהתיאור של מעשה בראשית תואם את מה שהמדע המודרני אומר. בסדר. ויש כל מיני ספרים שנכתבים בכיוון הזה וכו'. טוב. אם זה עוזר למישהו, בסדר. אז זה ממש לא זה. מה שמניטו בא ומדגיש, המטרה של הסיפור של מעשה בראשית, התכלית של הבריאה, התכלית הזו היא תכלית מוסרית, לברוא את האחר של הבורא. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האחר שלו. האחר שלו זה הבריאה. ואם המשפט הזה נשמע אולי קשה בהתחלה, צריך להתרגל לזה ולהבין שאכן מה שהתורה רוצה לספר לנו זה מהו רצון הבורא. והרצון של הבורא הוא לברוא את האחר שלו. וברגע שאנחנו מדברים על אחר, אנחנו מדברים על יחס של אחרות. זהו מושג מרכזי, והיחס הזה הוא מוסרי. באיזה מובן? הקדוש ברוך הוא בתור בורא רצה לתת את את החיים, את היש, למישהו אחר. והמישהו אחר הזה הוא האדם בעיקר, והאדם הזה, כאשר הוא מקבל את היש שלו, הוא משולל כל זכות. זה המושג העיקרי שצריך לזכור אותו. הדבר השלישי שראינו, שהתיאור של התורה, של מעשה בראשית, הוא לא תיאור של עולם מושלם, אלא להפך. בכל אחד מהשלבים של מעשה בראשית, מתגלה שיש דברים מסוימים שהיו אמורים להיעשות ולא נעשו, או נעשו בצורה חלקית, ואנחנו חיים עם המצב הזה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מכנה את המצב הזה טוב. זה דבר השלישי. הדבר הרביעי זה הייחודיות של האדם. האדם הוא היצור הנברא היחידי שהוא בעל בחירה, ובעל בחירה בצורה אמיתית. הדבר החמישי, כל שאר הנבראים פועלים לפי חוקים קבועים דטרמיניסטיים. מה שאנחנו קוראים היום הטבע. ואפשר לחקור את הטבע ולחקור את החוקים האלה ולגלות אותם. ואז נשאלת השאלה, מדוע האדם הוא יוצא דופן בכל הבריאה? התשובה היא, האדם הוא השותף של הקדוש ברוך הוא. הוא השותף שצריך להביא במהלך ההיסטוריה, במציאות ההיסטורית, את העולם שנמצא במצב מסוים בסוף היום השישי של ימי מעשה, הוא צריך להביא אותו, את אותו עולם, למצב של תואם את מחשבת הבריאה, להפוך את העולם הזה לעולם הבא. ואז אנחנו עוברים מההיסטוריה של היום השביעי להיסטוריה של היום השמיני. ומה לגבי המציאות בינתיים? המציאות היא אמיתית. זה מה שראינו שבוע שעבר. יש משפט של מניטו שאומר, המציאות היא אמיתית והאמת היא מציאותית. זה שני הדברים. מה? האמת, המציאות היא אמיתית, כן? המציאות היא אמיתית והאמת היא מציאותית. ושני הדברים נכונים בו זמנית. זה לא שיש אמת באיזשהו מקום ויש מציאות שאם היא לא אמת היא שקר, אלא יש מציאות, והמציאות הזאת היא אמיתית. גם אם היא שונה כרגע ממה שנמצא במחשבת הבריאה, אבל זה מדרגות שונות של אמת, והאמת שנמצאת במחשבת הבריאה היא גם מציאותית. הכל קורה בעולם הזה, לא באיזשהו מקום שאני לא יודע מה הוא. זה לא רק זה, אלא שבסופו של התהליך, של ההיסטוריה, המציאות הופכת להיות האמת, והאמת המציאות. יש נקודת מפגש. זה המעבר מעולם הזה לעולם הבא. זה אולי הדבר הקשה ביותר, חוץ מהמושג של בריאה, כמובן. זה אולי הנקודה הקשה ביותר, להבנה. שני דברים נכונים בו זמנית. מכאן החשיבות של העולם הזה. בלי עולם הזה, אין עולם הבא. הכל קורה פה. זה העולם שבא מתוך העולם הזה. זה העולם הבא. פשוטו כמשמעו בעברית. זה הדברים פשוטים ביותר. זה, אחר כך סיפחו את הדברים ותחילו לדבר על עולם הנשמות ועולם זה וזה. בעברית, אצל חז"ל הדברים פשוטים. יש את העולם הזה ויש את העולם שבא מתוך העולם הזה. זה העולם הבא.
אולי זה העולם הזה?
לא, זה כבר לא העולם הזה, זה העולם הבא. עולם הזה מתוקן, זה נקרא עולם הבא. עולם הזה זה גיהינום. ככה אומר רבי נחמן. שאלו תלמידיו, מה רבנו, מה יש לך להגיד על עולם הזה? הוא שאל אותם, איפה זה הדבר הזה? עולם הבא אני יודע מה זה, עולם הזה אני לא יודע איפה הוא, כי כאן זה גיהינום. העולם הזה לא מתוקן, אז הוא לא מתוקן, אז זה גיהינם. כשהוא מתוקן, הוא נקרא עולם הבא.
השפה שלי, לכאורה, השפה שלי,
כן.
ימות המשיח זה עולם הבא?
לא, זה שלב ועדיין ששייך לעולם הזה.
תעשה האנשה של העולם הבא.
מה?
תעשה האנשה.
אני לא יודע מה זה, קודם כל מה שכתוב בגמרא, בפירוש, כן? אין בעולם הזה ובין ימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ככה אומר שמואל בגמרא.
זה לגבי מות המשיח,
יפה.
בגלל העולם הבא,
תעניש
לי את העולם הבא.
זה העולם הזה מתוקן. אנחנו עוד לא שם. ולכן חז"ל אמרו, אחרי כל התיאורים שהם נותנים פה ושם של כל מיני דברים, כן? עין לא ראתה, זולתך אלוהים. אנחנו עוד לא שם. בקושי אפשר לדבר על מה ש, על מה שאמור להיות בתקופה שנקראת ימי המשיח, כן? ימות המשיח. זה בקושי. אם אתה רוצה כבר, יש עוד שלבים. תחיית המתים, זה שייך עדיין לעולם הזה, סוף העולם הזה, כן? אז זה אנחנו מבינים, אז איך אפשר לדבר על עולם מתוקן? לכן חז"ל אומרים, עין לא ראתה.
עולם הנשמות לא שייך
לנו? עולם הנשמות זה מושג של הרמב״ם. הזיהוי של עולם הבא עם עולם הנשמות זה הרמב״ם עושה, זה לא שיטת המקובלים.
להם אין עולם נשמות.
למי?
המקובלים.
יש, אבל במובן אחר לחלוטין, ללא שום קשר לעולם הבא. עולם הנשמות זה המקום שהנשמה נמצאת בו אחרי שאתה עוזב את העולם הזה ולפני שאתה חוזר לתחיית המתים. זה ככה אצל המקובלים. זה מחסן זמני כדי שתהיה באיזשהו מקום. זה לא שיטת הרמב"ם. אבל השיטה הקשה להסבר זה שיטת הרמב"ם, לא שיטת המקובלים. מה?
אני אומר קטונתי.
לא, לא, אני אומר, לכן אני לא רוצה לסבך את הדברים, כי באמת אצל חז"ל זה הרבה יותר פשוט. כן? אחר כך סיפחו את הדברים. אצל המקובלים הדברים פשוטים. יש היסטוריה, זו ההיסטוריה של היום השביעי, יש פרויקט להיסטוריה הזאת, זה קדושים תהיו. בסוף ההיסטוריה הזאת ייכתב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. ונעבור ליום השמיני. פשוט. זה העולם הבא. ואז יהיה פרויקט חדש. אחרי הפרויקט החדש הזה, אותו דבר יהיה. נעבור ליום התשיעי וכו'. זה שיטת המקובלים. ויחום אל חי אל אל חי. כן? לצדיקים אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי יש עדיין דברים לעשות. אבל דברים שונים לחלוטין. טוב, בינתיים אתה בגיל 120, אתה עוזב את העולם הזה, אז איפה הנשמה חוזרת? היא חוזרת לעולם הנשמות. עד מתי? עד תחיית המתים. אבל תחיית המתים זה משהו מציאותי, ששייך לעולם הזה, עדיין. זו שיטה הרבה יותר פשוטה. בסדר? טוב, אז נתחיל ב-257. מה? מכאן עד סוף הספר וההתחלה של כרך רביעי, אנחנו עוסקים בבעיית הרע. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדיי אני השם ואין עוד יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא רע אני השם עושה כל אלה. זה הפסוק המרכזי. וכמובן הביטוי שצריך כאן להסביר אותו זה ובורא רע. בנוסח התפילה אנחנו רגילים ובורא את הכל, כן? אבל זה שינוי של חז"ל, כן. לעומת מה שהנביא אומר. הנביא אומר הוא בורא רע. אתה צריך להסביר מה זה רע במקרא. זה עיקר בערך 150 עמודים.
איפה זה מופיע בבריאה?
איפה זה מה?
איפה זה מופיע בבריאה, רע?
רגע, קודם כל
צריך... לא, חושך, חושך, בסדר.
כן, 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 כן. בסוף אנחנו נבין שלברוא זה לברוא רע. זה נקרא לברוא. לברוא רע.
גם בורא חושך.
מה?
גם בורא חושך.
בסדר, בסדר.
אור הוא יוצר, אבל
בסדר, הוא בסדר, חושך בסדר. הוא בורא. בסדר, בסדר. טוב, לא צריך להיבל. בשיעורים הקודמים התחקזנו בעיקר במשמעותו המוסרית של מעשה בראשית, על זה דילגנו על כל הדברים האלו, ובמשמעות משך הזמן כממד שבו האדם יכול וצריך לקנות את היש שלו הניתן לו במתנה על ידי בוראו ברגע לידתו. בסדר. זה... ראינו ככה ממש מלמעלה. שאלת הרע, שאלת הרוע והרשות ושאלת הייסורים דורשות אף אין בירור יסודי ללא פשרות, וכך נעשה במהלך הדורות. אולם נדמה לי מוסיף מניטו כמי ששייך לדור שחי את מאורעות השואה, את האושוויץ מצד אחד והטלת הפצצה האטומית הראשונה לראשימה מן הצד האחר, ששאלות אלו הפכו להיות עקותיות בייחוד בדורנו והן דורשות דיון מחודש. אני אגיד את זה בצורה פשוטה מאוד ובמילים אחרות, נאמרו המון המון דברים במהלך כל הדורות, בכל דור נאמר משהו, אבל הגיע הזמן לשים את הכל בצד. כל מה שנאמר היה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, ואכן היה מעניין, אבל לא רלוונטי יותר. צריך לחזור לשורש הדברים כדי ללבן את הסוגיה הזאת. למה? כי קרה משהו, קרו שני דברים. שאף הוגה דעות לפני זה לא היה יכול לעלות על דעתו. ובגלל שני הדברים האלה שקרו, אנחנו חייבים לחזור ולדון בשאלה מי היסוד. ובמיוחד, צריך לשים בצד כל אותן דוקטרינות שמנסות להצדיק בצורה זו או אחרת את האל בצד אחד, או שבאות לטעון שהרע בסך הכל זו אשליה.
לא.
זו אשליה. כי בסופו של דבר הרע הזה יתברך כטוב. וזאת השיטה המסוכנת ביותר מבחינה זו. המסוכנת?
כוללת החסידות, חיים.
מה?
כוללת החסידות.
החסידות זה מילה כללית מדי.
אתה אומר שכשאומרים שהרע הוא כיסא לטוב, צריך להפוך את הכל מרע לטוב, זה...
לא, לא, אתה אמרת דברים, שני דברים אחרים לחלוטין. שצריך להפוך את הרע לטוב, זה לא שייך. החלק הראשון, מה שאמרת. יש הרבה הרבה שיטות, הרבה הרבה גאוגים שבאים ואומרים, אכן, הרע זה אשליה. צריך לשים את זה בצד. ככה, בצורה הכי עדינה שאני יכול להגיד.
שיטת התהליכים כאילו, שהרע זה הקדמה לטוב שיצא ממנו באיזה שלב.
בסדר, זה אותו דבר.
כן, כן.
זה אשליה, זה אשליה. הרע זה אשליה. בסך הכל אתה סובל, כואב לך, אבל זו אשליה. לך תגיד את זה למישהו שסובל. זה הזות מצח.
זה בעקיפין כאילו חולק על שיטת הרב קוק.
טוב.
זה לא דווקא.
טוב. זה אולי אחד מהמסקנות. למרות שדווקא הוא ייקח קטע מהרב קוק, אבל אין ספק שקריאתו של אותו קטע שונה מקריאת כל מי שאומר משהו בשם הרב קוק. זה לא עניין של חולק או לא חולק. זה עניין של מציאות שונה. הרב קוק לא היה צריך להתמודד עם מישהו שחזר מאושוויץ. זה כל ההבדל. וזה הבדל עצום, כן? וכפי שמעיטו אומר, קודם כל, קל לנו הצופים מן הצד לדבר. אז אם אתה בא ואומר לאותו אדם שכל מה שהוא חווה במשך כך וכך חודשים או שנים, וכל זה היה אשליה, ספק אם הוא ירצה לשמוע ממך קצת יותר.
הוא מנסה בעצם להתמודד עם משבר האמונה של
ברור, כדי שיצאו. ברור, 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 ברור. אז לכן צריך לעשות את המאמץ הזה, כי לצערנו הרב אנחנו הורגלנו לחשוב עדיין במונחים שלה מה-17-18 הרמח"ל, בעיקר, כן. הרב קוק זה כמו, חלק גדול מהדברים זה כמו רמח"ל. הכל יתגלה שזה טוב וזה. זה לא אומר שמניטו לא מסכים בזה שבסוף הטוב מנצח, כן? מה שמעניין אותו זה התהליך, מה קורה בין לבין. הניצחון הסופי... מה? לא חזון למועד. היהודי הוא אופטימי, כן? אבל בינתיים יש יהודים שצריך לטפל בהם. זה כל ההבדל. אפשר לדבר על הסוף, הוורוד. כן? אם אתה לא מסביר מה קורה בכל השלבים האחרים, אז הסוף הוורוד זה סתם נשמע ככה זה, ובן אדם בינתיים אומר לו, הנה, מה אתה עושה עם השאלות שלי, כן? זה הקושי, וזה מה שהמון הוגים לא מבינים. אז יש עדיין השיטות הפשוטות, אבל זה כל השיטות של התאודציה. פחות או יותר הדוגמה של השטיח, כן? אתה מסתכל על השטיח יפה מאוד, תהפוך את השטיח בצד השני, זה נראה לך... זה כאילו אתה לא מסתכל מהכיוון הנכון. לא. איך אפשר להגיד עדיין דברים כאלה אחרי מה שקרה? זאת השאלה, כן? אבל עדיין אומרים. ואנשים גדולים מאוד, כן? לא רוצה לזה, אבל זה השיטה של הרב סולובייצ'יק. השטיח. איך אפשר להגיד דברים כאלה? להסתכל בצד הלא נכון. נו, ואיפה האדם בציפור הזה? איפה האדם שסובל? שסבל? שחי את הדברים האלה? איפה הוא בשטיח? זה מה שמקומם את פנקו. זה מקומם אותו. אתה לא יכול. כן? אז אומר כך, אני נזכר במה שאמר מורי ורבי רבי יעקב גורדין ז"ל לפני 40 שנה. מיד אחרי השואה, באחד מן המפגשים הראשונים שלי איתו. זה, סיפרתי קצת הסיפור הזה, כן? המפגש הראשון שלהם היה בסוף ב-46. לא, לי יכול, לא, כן, ב-46. אז מה כאן? כאשר בעולם המודרני אדם טוען שהוא אתאיסט, לאמיתו של דבר הוא מבקש להגיד שהוא אינו מאמין באלוהה מאפשר אימצות של רע בעולמנו. זה האתאיזם המודרני. למה האדם הוא אתאיסט? כי הוא אומר לא יכול להיות שאותו אל שאתם הגדרתם אותו, אתם זה כל
אלה שלא אתאיסטים,
כן, שאתם מגדירים אותו כמושלם, כבעל כל התכונות, כל המידות, כל הכל, הכל יכול, הכל הכל, איך הוא אפשר דבר כזה? זו השאלה שאנחנו שומעים עד היום, כן.
מי שמאמין
באלוה, זאת השאלה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. כן? אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, למחזר לו את התשובות הישנות, סגנון זה או אחר. ויש אפשרות באמת להתמודד עם השאלה. הגדולה שמעיתו כאן זה באמת שהוא לא בורח מן הסיפור הזה. מן השאלה, והוא מתמודד עם השאלה בצורה חזיתית. איך עושים את זה? לפי השיטה שלו, צריך לחזור למה שנאמר במקרא ולמה שחז"ל לימדו אותם. נעזוב בצד את כל הפילוסופיה היהודית שהתפתחה מאז ימי הביניים. ונגיע למקור. לחז"ל ונראה מה יש להם להגיד לנו, איך הם תיארו את הדברים, ומתוך זה אולי נצליח להבין כמה דברים. אז אומר כאן, אכן אנשים רבים חיים באשליה שעולמנו ביותו נברא על ידי בורא עולם המוגדר כטוב המוחלט, הוא עולם מושלם וטוב מלכתחילה, ולכן הם רואים בקיום הרע תראה שאין לישבה בין הדרך שבה הם תופסים את בורא העולם ובין הסבל הנגרם לאדם. סתירה זו מביאה אותם לכפור בקיום אותו בורא עולם או לאמץ תפיסות דואליסטיות המניחות קיום של אל טוב ואל רע. אחרי השואה ראה מורי ורבי רבי יעקב גורדין ז"ל בשאלת הימצאות הרע בעולמנו סיבה עיקרית לכפירה. וכאן המילה החשובה בכל המשפט הזה זה כמובן אנשים שחיים באשליה, לא באשליה שהרע הוא רע, אלא באשליה שעולמנו הוא מושלם. זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת בדיוק ההפך. אולי הביטוי הקיצוני של הדבר הזה זה בדיוק מה שרבי נחמן אומר. העולם הזה זה גיהינום. איפה זה העולם הזה אמיתי? אבל הוא אומר את זה כי הוא יודע שזה לא מה שהתורה אמרה. התורה לא אמרה שהעולם הזה הוא טוב, הוא מושלם וכל מה שאתה רוצה. מי שקורא את הדברים בצורה כזו, זאת לא קריאה יהודית. זה כאן הנקודה, נקודת המוצא. כי ברגע שאתה בא ואומר, העולם הזה, כפי שהוא נברא על ידי הבורא, הוא מלכתחילה מושלם, אז אתה צריך להסביר מה קרה אחרי זה, ובהכרח אתה תגיע בסופו של דבר, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, לתיאולוגיה הנוצרית של החטא הקדמון. בצורה זו אחרת, אפשר לגלגל את זה בכל מיני כיוונים. קרה משהו, וזה כמובן על ידי מי? זה קרה. זה על ידי האדם, כי הוא הפועל העיקרי בסיפור הזה, כן? שקלקל את הכל. ואז אתה עד היום חי את ההשלכות של המעשה המטופש הזה. ואתה לא יכול לצאת מזה. זאת תפיסה פסימיסטית לחלוטין של של המציאות שלנו. או שאתה מגיע, וזה מה שרוב האנשים עושים, לתפיסה דואליסטית. כדי להיות דואליסט לא צריך להיות בזה, להיות בהכרח עובד עבודה זרה. לא צריך ללכת יום אחד למסגד של או למקדש של האל הטוב ולמחרת למקדש של האל הרע. לא, יש דברים שלפעמים רק בדרך בה אתה חושב, אתה כבר הופך להיות דואליסט. כי אתה לא מוכן להתמודד עם השאלה. כל זה מבחינת מניטו זה לברוח מן השאלה. והשיטה הדואליסטית יכולה להיות גם השיטה שמחלקת בין העולם הזה ובין העולם הבא. העולם הזה אין לו שום ערך. הוא כולו גיהנם. לא, זה לא מה שחזל אמרו. אבל מי שבא ואומר שאין שום ערך לעולם הזה, וצריך להתפטר מן העולם הזה כמה שיותר מהר, זה גם תפיסה דואליסטית. הפרוסדור, אבל רק הוא הפרוסדור. רק הוא הפרוסדור. המעשים נעשים כאן. ומה שלא נעשה כאן, לא יעשה לעולם. כן? את צריך לשים לב ל...
לא יעשה לעולם הזה, או לא יעשה...
לא יוביל
לעולם הבא.
לא יעשה על ידך לעולם. אתה...
לעולם.
לעולם, לעולם. לנצח.
נצח, יש נצח זה, יש נצח הבא.
היום השמיני. אין נצח הבא.
גם ביום השמיני? זה מה שהוא שואל.
יום השמיני זה מציאות אחרת, זה העולם הבא. אנחנו מדברים על העולם הזה. אנחנו מדברים על העולם הזה. רק כאן אתה יכול לעשות דבר. אחרי 120 אתה לא עושה שום דבר. מה שנעשה, נעשה. ומה שלא נעשה, לא יעשה.
בעולם הזה.
ברור, כי אתה לא פה. יש חשיבות. זה כאן, זה המקום. אין מקום אחר. טוב, מישהו יבוא ויגיד, אבל מה עם גלגול הנשמות וכו', כן? עובדה, שאם יש גלגול נשמות, אתה חוזר ועושה מה שלא הספקת לעשות, כן? אני לא מדבר על מי ש... אני לא מדבר אם הם מבינים או לא מבינים, בדרך כלל זה מה שאומרים, כן?
אבל גלגול נשמות הם גם את מחסן הנשמות, לפי השיטה הקבלית.
בוודאי שכן, יש גלגול נשמות דווקא לפי השיטה של המקובלים.
אז הנשמה הזאת, מה היא עושה?
עזוב, אבל הנשמה לא עושה שום דבר, מי שעושה זה הנפש. הנפש זה החיבור של הגוף עם הנשמה. והנפש הזו צרורה בצרור החיים.
ובאיזה גוף היא מתחברת?
לא משנה, לא משנה. לכן החשיבות של האמירה של מניטו כאן, בתור מקובל שאומר שהאמונה בגלגול הנשמות הוא איננו אחד מהעיקרי האמונה. זה קיים, אבל זה לא מעיקרי האמונה. כי זה יכול לנטרל בן אדם. מה שלא הספקתי לעשות, לא נורא, אני אעשה. בינתיים אפשר לחיות בכיף פה. לא, חביבי, זה ההזדמנות שלך, זה עכשיו. תעשה עכשיו. ומה לו שלא הספקת לעשות? לא הספקת לעשות, וזה חסר. זה לא רק שזה חסר לך, זה פוגע בכל העולמות, בכל שרשרת העולמות. כן? יש את התיאורים של האשלה, רבי חיים בנפש החיים. אתה יתוש קטן, עושה משהו, זה משפיע על כל העולמות. כן? כן, בדיוק. וזה מאפשר לשפע האלוקי לרדת מן העולם העליון. בלי זה לא. לא תפיסה דואליסטית. תפיסה אדירה מודרנית. אבל זה נעשה פה, המעשה נעשה פה, לא בצורה מיסטית באיזשהו מקום שלא יודע מה, כן? צריך לתפוס את זה. אז זה דבר ראשון.
אם לא עשית, זה גם לא בר תיקון.
מה שלא עשית, פספסת, כן. זה לא רק שזה לא בר תיקון, יש לזה השלכות. לא השלכות אישיות, אלא השלכות קוסמיות.
למה אתה לא מקבל שזה, אם יש גלגול נשמות, שזה יתוקן על ידי הנשמה?
כי זה עלול לגרום לך לברוח. מן המעשה כרגע. כרגע, אז...
זה אם אני מאמין בזה, אבל אם זה לא... אני מסכים שזה לא עיקר האמונה, אבל אם זה חלק מהמציאות,
כן,
המציאות היא אמת, אמרנו,
כן.
אם זה חלק מהמציאות, אז הנשמה כן תגיע עוד בעולם הזה לגוף אחר.
אז זה לא אותו נפש.
זה נכון?
אז זהו, מה שנתון להיסטוריה זה הנפש. כן? ותהי נפש אדוני צרורה בצרור החיים, לא נשמת אדוני, נפש אדוני.
הם אומרים, תהיה נשמתו צרורה.
מי? אבל זה לא מה שהפסוק אומר. הפסוק הוא מדבר על הנפש.
נפשו צרורה צריכים להגיד.
כן.
אבל נפשו לא יכולה להיות
צרורה. צריך לראות מה כתוב בפסוק. כן? ותהי נפש אדוני צרורה בצרור החיים. והנפש זה החיבור של הגוף עם, עם, עם הנשמה. זה הנפש ש, 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 שהוא השחקן העיקרי בתוך ההיסטוריה. הנשמה באה מאיפה שהיא באה, והיא חוזרת לאן שהיא חוזרת.
היא חוזרת עוד פעם לנפש
אחרת. עזוב, זה חשוב. השאלה אם זה גורם לאדם להבין שהוא אחראי היום, כרגע, ברגע הזה, לא רק...
לא, אבל גם מי אמר שבאמת זה, שהוא באמת יחזור?
לא, עזוב.
איפה אתה יודע אם זה יקרה או לא יקרה?
עוד פעם,
אני מסכים שאני לא צריך להיות מושפע.
מה שחשוב למניטו זה קודם כל... לשכוח מכל האפשרויות האלה, מכל הדברים שעלולים לגרום לכך שבסופו של דבר אני...
תברח מהמשימה.
בדיוק. הופך להיות פסיבי,
בריחה מאחריות.
אומר, זהו. לא. יש לך משימה.
אבל עדיין צריך להבין.
בוודאי שצריך להבין. אבל זה שייך לחכמי הסוד. זה לא שייך. כן? אז זה הדבר הראשון. טוב, אז אומר מניטו כאן, האמת היא שהדיון בשאלות אלו אינו חדש. משה רבנו כבר מעלה תהייתו כאשר הוא שואל את הקדוש ברוך הוא אחרי הכבדת העבדות על בני ישראל בעקבות דרישתו מפרעה להוציא את בני ישראל ממצרים. וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הרי אותה לעם הזה, למה זה שלחתני? זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים את השאלה. זה אחרי שמשה רבנו הלך לפרעה, ופרעה גלגל אותו מכל המדרגות, אמר לו, סליחה, זה לא הולך ככה.
זה לא אותו דבר כמו שוב פעם מדברים על משבר של השואה, כי הוא שואל את השם. ברור לו שהשם עשה את הרוע הזה לבני ישראל, והוא שואל אותו, למה עשית? תסביר לי.
זאת השאלה שאנשים האתאיסטים שואלים היום.
הקטע של הכופרים אומרים, לא יכול להיות שיש...
זה אותו דבר, זה הניסוח המודרני של אותה שאלה.
אבל זו שאלה, אני חושב שהיא גם הרבה יותר קשה. כי כשהקדוש ברוך הוא כביכול קיבל משימה לבוא ולשחרר ולהוציא, פתאום הוא עומד מול המציאות שזה בכלל לא קורה, אחרי שהוא מדבר איתו ונגלה אליו, אז השאלה שלו הרבה יותר קשה ועמוקה.
זה אותו ניסוח. זה אותו ניסוח. זה בלשון המקרא, זה בתקופה שלנו. אותה תהייה. באתי לעשות טוב, יצא רע.
זה לא בדיוק, כי אני שוב אומר, אז יש את הכופר שיצא מהשואה מאושוויץ, הוא לא שואל את הבורא, הוא לא מאמין שיש בורא שעושה.
הוא שואל אותו, הוא שואל אותו, הוא שואל אותו, הוא
שואל אותו. למה זה תמיד, אם זה יש
לי את הסקניית
הלא קיים.
כן. נקודת המוצא שלו זה תמיד ביחס לאתה כאן.
הכעס שלו הוא לבורא, הוא לא לאדם.
יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל מבחינה זו בין יהודי...
שני מעגלים שונים.
מה? לא, לא, זה אותו דבר. יש הבדל בין יהודי ובין גוי. יהודי בין אם הוא רוצה ובין הוא לא רוצה, כאשר הוא מדבר על מה שהוא חייב להתייחס למספר אירועים שקרו, למשל מעמד הר סיני. הוא יכול לבוא ולהגיד אני לא מאמין במעמד הר סיני, כן? אבל נקודת ההתייחסות שלו זה מעמד הר סיני. רוצה או לא רוצה, זה נקודת ההתייחסות שלו. אפשר להתכחש לדבר הזה, אבל זה נקודת ההתייחסות שלו. הגוי זה לא ככה. ולכן הניסוח של השאלה אצל ההוגים הגויים זה, היא דומה, אבל זה, היא לא זהה. כן? אין לו שום שייכות לדברים האלה. ולכן לכאורה לא, אין שום בעיה. כי מניין לו הידיעה שיש בורא לעולם? שתי אפשרויות. אפשרות אחת לבוא להגיד, אני חקרתי את הנושא והגעתי למסקנה ש. זו פילוסופיה. אותו האל שהוא מדבר אליו, זה לא ריבונו של עולם. אפשרות שנייה, שהוא בא ואומר, שמעתי מן היהודים שאומרים שריבונו של עולם התגלה אליהם בהר סיני. זה לא אותה התייחסות, ולא מדברים על אותו דבר. אבל לכן, כפי שמניתו היה אומר, גוי שהוא אתאיסט, זה טוב.
למה?
כי המצב הטבעי שלו זה להיות עובד עבודה זרה, עובד אלילים, סליחה. כי הוא רואה ריבוי כוחות בטבע. אתה צריך לעבוד לזה, צריך לעבוד לזה, צריך לעבוד לזה, צריך לעבוד לזה. להפוך להיות אתאיסט, זו התקדמות, מבחינתו.
טוב, גם ההכרה באל.
לא, 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 לא. לא, לא. ההכרה באל, אני לא...
בהיגיון, לא באמונה.
בהיגיון, בהיגיון זה לא שום דבר.
בסדר.
זה לא שום דבר.
בהיגיון הוא אומר, לאור מה שאני רואה מוכרח להיות, שיש, כמו שאמר אברהם, שיש בורא לעולם.
לא, זה לא מה שאברהם אמר. זה בדיוק ההבדל, זה לא מה שאברהם אמר. אברהם לא אמר שום דבר. אברהם נשאר עם השאלה שלו. האם יש בעל, בעל לבירה הזו? זאת שאלה, זה לא אמירה של אברהם. ואז הציץ עליו, על הבירה ואמר. אם אברהם היה עונה, הוא היה הופך להיות פילוסוף. זה לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר. יש כאן, אם אחד בא ואומר מוכרח להיות, כן, יבוא השני ויגיד מוכרח לא להיות ויוכיח לו את זה. זה כל ההיסטוריה של התיאולוגיה והפילוסופיה שמי ימי הביניים שהתחילו עם ההוכחות האלה כביכול של קיום האל, כן, עד התקופה של הימים שלנו, זה עדיין קיים. זה מביא הוכחה, זה מביא הוכחה נגדית. זה מביא הוכחה, זה מביא הוכחה נגדית. מה זה שווה כל ההוכחות האלה? שום דבר. קיומו לא תלוי בהוכחות. ולכן זה לא מקדם לשום מקום. היחידים שטוענים שבורא העולם בכבודו בעצמו התגלה אליהם והוציא אותם ממצרים, זה עם ישראל. אף אחד אחר לא טוען דבר כזה. לא הנוצרים ולא המוסלמים, אגב. ולכן גוי בצורה טבעית הוא צריך להתייחס למה שיש בטבע. בטבע יש ריבוי של כוחות, באופן טבעי הוא עובד אלילים. העזיבה שלו של עבודת האלילים, כן, שהופכת אותו להיות אתאיסט, זו התקדמות עצומה, כי אז הוא יכול להתפנות עכשיו לקבל את מה שיש לעם ישראל להגיד.
מוסלמים לפי הרמב״ם לא עובדי אלילים.
הם לא עובדי אלילים, בסדר, אבל הם לא טוענים שבורא העולם דיבר עם המנדי שלהם.
כן,
את זה לא קשור. אין טענה בקוראן בשום מקום שבורא העולם דיבר איתו. מי שדיבר זה המלאך גבריאל, זה לא אותו דבר. וכששואלים תיאולוג מוסלמי רציני, הוא יגיד, אם אתם רוצים לדעת, לכו ליהודים, הם יודעים, אנחנו לא. ולכן מניטו היה מכנה את האסלאם בתור פילוסופיה דתית. זה לא אומר שלא יכול להיות דברים נשגבים, אבל זו פילוסופיה. למה? כי אין התגלות. הנקודה זה ההתגלות, הנקודה זה הנבואה.
אצל הנוצרים יש התגלות.
שום התגלות.
לא מהסוג שלנו.
לא, שום התגלות, לא נכון. לא נכון. תקחו מה שכתוב בברית החדשה, אין. שום מקום לא כתוב שבורא עולם דיבר עם אותו איש. שום מקום. פשוט. צריך לקרוא את הדברים.
שילוש הקדוש, כל המייס
הסביב. זה לא קשור. אין טענה של התגלות. רק היהודים טוענים טענה הזויה כזאת מבחינת הגויים. שבורא העולם דיבר עם בן אנוש. מבחינת הגויים זו טענה הזויה. זה לא יכול להיות, זה לא רציונלי. וזה אכן, זה לא רציונלי.
טוב, בשביל הנוצרים, הוא לא רוצה לדבר, הוא שלח את הבן שלו, הבן שלו דיבר.
הוא שלח את הבן שלו?
כן.
איפה זה כתוב?
אצל זה שזה הבן שלו.
לא, 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 אני רואה שאתם לא, 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 לא בדיוק קראתם שם את זה.
הוא בעצם...
לא, 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 מה שאתה אומר זה כבר ניסוח של אחרי כמה מאות שנים. טוב, מה כתוב שם באבנגליון? זה סיפור אחר לחלוטין. בסדר? יש, מדובר על ארבע דמויות שונות. אגב, כשמדברים על זה ושמעלים אצל היהודים השאלה האיש ההיסטורי וזה, כן? זה לא מעניין אותם כאו זה. הם לא מאמינים באיזשהו איש היסטורי שבא ועשה את מה שהוא עשה. נושא האמונה שלהם זה לא איש היסטורי.
לא, כמובן, לא ניכנס על הנצרות, אבל הנצרות הבסיסית, כאילו מאמינה קודם כל מבחינת התנ"ך, מאמינים בתנ"ך, והברית החדשה זה ההמשך שלו.
כן?
אני לא מומחה לנצרות.
אז יש הרבה מה להגיד. זה לא נכון. הם מאמינים בדבר אחד, וזה כתוב באבנגליון שחור על גבי לבן, הישוע בא מן היהודים.
מבחינתם המושיע בא מהיהודים.
מה?
מבחינתם המושיע בא מהיהודים.
לא, לא מדובר על המושיע. הישוע בא מן היהודים.
בא או שתבוא?
בא מן היהודים, ככה כתוב.
לכן צריך להרוג אותם.
והמסקנה היא בגלל שלא מקבלים את העובדה שזה דווקא מן היהודים, כן. אבל התיאולוגיה הנוצרית היא לא כפי שהרוב הישראלים חושבים שהיא, כן. הם לא מאמינים בשום איש היסטורי שעשה משהו, כן? אלא יש ארבע דמויות מיסטיות שם, שארבעתן זה עם ישראל. בצורה זו או אחרת. הסיפור של האבנגליון זה הסיפור המיתי של עם ישראל שניתק את עצמו, כמו יוסף, שניתק את עצמו מן האחים, אבל עד הסוף, ובחר ברומי במקום ביהודה. זה הסיפור. ואפשר להוכיח את זה פסוק אחרי פסוק. שזה הסיפור שמספרים, החל מהאבנגליון של מתי שהוא הראשון. לא במקרה, האבא שלו כביכול נקרא יוסף, כן? והבוגן נקרא יהודה, ואנחנו מספרים, כאילו באים ואומרים, אנחנו באים לספר את הסיפור, אבל בסוף אין מפגש בין יוסף ובין יהודה, אלא יש ניתוק בין יוסף ובין יהודה, והאופציה החדשה של יוסף זה לא גם מצרים, אלא זה רומי. בסדר? זה סיפור אחד. יש סיפור אחר. זה האבנגליון של יוחנן. מה שמתחיל בזה שבהתחלה היה לוגוס. זה כבר סיפור יווני טהור, שבא להרוס את יסודות הפילוסופיה הסטואית, שהייתה הפילוסופיה הדומיננטית בתקופה ההיא. כן? באותו לוגוס נעשה איש. עוברים מהבלתי פרסונלי לפרסונלי, ולכן הישועה הזאת נוגעת לי, הברבר שחי איפה שהוא חי באימפריה הרומית. המהלך הזה הוא גאוני, אין שום ספק, כן? רק היהודים יכלו להמציא את הסיפור הזה, כן? אז זה לא סיפור יהודי, זה סיפור יווני. איך מחליפים את הזרם הדומיננטי בהגות באותה תקופה? שזה הזרם הסטויה. אז מתחילים באותו סיפור כמו שבסטויה, הלוגוס, ואומרים שהלוגוס הפך להיות איש. הלוגו זה משהו בלתי פרסונלי, זה הופך להיות איש, אז יש נקודת התייחסות. וכן הלאה, אפשר, זה בסדר, צריך לדעת את הדברים האלה. טוב, נסגור את הסוגרים האלה, כי זה לא הנושא שלנו. טוב, אז בואו נראה מה יש להגיד כאן. הקדוש ברוך הוא מסיבותיו הוא החליט לברוא את האחר שלו. כאן אפשר לדייק בכל מילה. למשל, מסיבותיו הוא. זה בוודאי ובוודאי לא הנוסח המקובל אצל המקובלים, בדרך כלל. כששואלים את המקובלים, מה הסיבה שהביא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אז יש סיבות. להכיר באלוקותו. שאלוהם, שבכולי וכולי, כן? כל אחד בא עם רצה להיטיב עם הבריות וכולי, כן?
הוא אומר, אני לא מבין.
מסיבותיו הוא. נחמד מאוד מה שכולם אומרים, והוא יודע מה כולם אומרים, והוא יודע מה רמק אמר, והוא יודע מה רבי חיים ויטל אמר, והוא יודע ויודע ויודע, והוא אומר, בסופו של דבר אנחנו לא יודעים. צריך להיות אמיתיים וכנים. בורא עולם זה בורא עולם, אנחנו זה אנחנו. אנחנו יכולים לנסות להבין כל מיני דברים, כן, אבל אם רוצים להיות אמיתיים, צריך להגיד מסיבותיו הוא בנקודה. זה לא הדיון. אנחנו לא נכנסים כאן לדיון תיאולוגי. כן? מה שכן חשוב זה לנסות, זה להבין שמסיבותיו הוא החליט לברוא את האחר שלו. וכדי שהאחר הזה יהיה, הוא צריך להיות שונה בתכלית השינוי מבורו, בתחילת דרכו, אם לא כן, אין הבדל מהותי אונתולוגי בין הבורא לנברא. זה כאן הנקודה. אם אתה אומר, לפחות בתחילת הדרך, כן, שהנברא בנקודה כלשהי דומה, זהה לבורא, אמרת שאין בריאה.
אם אתה מפרש לא נכון את
בצלמו
כדמותו.
חזרה למה שראינו. כאן זה בניסוח פילוסופי יותר, כן? אבל זאת הנקודה. לברוא זה לברוא את ההפך הגמור.
שונה.
ההפך הגמור, הוא יגיד ההפך הגמור.
אז למה משתמשים בצלמנו ונתאים?
לכן אני בזבזתי קצת זמן כדי להסביר שזה, צריך להבין את זה בצורה אחרת.
זה נגטיב.
מסקנה, אם אתה בא ואומר שאתה מגדיר את הבורא כטוב, בהכרח אתה הגדרת את הבריאה כרע. ואין שום דבר שלילי באמירה זו.
יחד עם זה, הקדוש ברוך הוא אומר טוב.
זה שיפוט מוסרי.
על הרע.
על המצב הקיומי של האחר של הקדוש ברוך הוא. שבתורה הוא נקרא רע. בורא רע. כי אי אפשר לברוא טוב. מבינים מה שהנביא אומר?
אומר בערבים
קיצור. רגע, זה
אומר טוב על הרע.
ברור, כי זה שיפוט, זה שיפוט מוסרי. זה לא קשור. אקט הבריאה, האקט המעשה עצמו, הוא לברוא את האחר המוחלט. כי אם יש איזושהי נקודה של דמיון, זיהוי וזה, אמרת בסופו של דבר שאין בריאה. כי שונה, או שזה שונה לחלוטין, או שזה לא שונה. לברוא זה לברוא משהו אחר. זה מה שצריך לתפוס, זה מה שהעברית במקרא מתכוון כאשר מדבר על בורא. בורא את האחר, והאחר המוחלט, האבסולוטי. צריך לקחת את הדברים ברצינות. לא אחר יחסי.
רגע, תזכיר לנו מה זה יוצר ומה זה בורא.
יוצר זה משהו אחר. נעזוב את היוצר כרגע. בורא. זה אותה מילה שאנחנו לא מבינים אותה, אבל המתו ואומר. כאשר הנביא מדבר על בריאה, הוא מדבר על בריאה של משהו שהוא האחר המוחלט של הבורא. כי אחרת אין הבדל.
אוקיי, אני שואל את זה לא סתם, בפסוק של ישעיהו.
ברור, ברור, בסדר, ברור, בסדר.
למה אין הבדל? אין הבדל ביני ובינך.
מבחינה אונתולוגית,
יש בינינו הבדל.
מבחינת אונתולוגית, הדיון כאן הוא דיון אונתולוגי, מהותי. במהות הדברים. במהות הדברים. לברוא זה לברוא את האחר. לא אחר.
למה שחור לבן ולא אפור?
מה?
נגטיב ממש. לא שינוי.
כי זה המשמעות של הפועל ברור בעברית. זה המשמעות של הפועל ברור בעברית. זאת אומרת לקורס עברית. כן. חוכמת הסוד זה חוכמת לשון הקודש. זה מה אומר מילה בעברית, במקרא.
בלשון של חנוכה, בורא את החושך כדי שאתה תביא את האור.
זה מה שהמהר"ל אומר. מתוך זה, כן. זה לא מה שהוא רוצה להגיד כאן. מבחינה מהותית. משמעות הפועל ברו בעברית זה לברוא את האחר ששונה בתכלית השינוי.
אבל לא את האחר, אם לא את ההפך.
את האחר זה נקרא בעברית. לא ההפך, לא ההפך. כי ההפך יש עדיין נקודה של התייחסות. אתה ההפך של משהו. כאן אתה אחר, זה יחס של אחרות. זה לא אותו דבר. אני לא רוצה להיכנס לדיוקים של לוינס, כן? כן, אבל מניטו זה לא לוינס, בסדר, כן? אבל בנקודה הזאת כן, כי זה המשמעות בעברית. במקרא ברו שווה אחר, לא אחר סתם, אחר ממש בצורה מהותית אונתולוגית, האחר. מסקנה, אם אתה מייחס לבורא העולם, כפי שהפילוסופים והתיאולוגים שלי מביניים התחילו לעשות, תכונות לבורא העולם, ואתה אומר הוא טוב, האחר הוא רע. כי אחרת הוא לא האחר. הוא כלול בפנים. זה לא מונותאיזם. זה פנתאיזם. זה לא אותו דבר. לכן כאן ההגדרה היא מדויקת. האחר. לא אחר קצת. וזה מאוד עדין, כי בקלי קלות כאן אתה יכול ליפול בכל מיני שיטות שהן בעייתיות ביותר. פנתאיזם ופננתאיזם. כן?
לא, אני פשוט צריך ללמוד עברית.
זה חוכמת הסוד. עברית של המקרא. זה נקרא חוכמת לשון הקודש. נכון? צריך ללמוד עברית. צריך לחזור למה מתכוון המספר המקראי בקודש, כאשר הוא משתמש בפועל ברור. לזה הוא מתכוון. זה מה שישעיהו בא ומסביר.
לא, אבל אתה גם את המילה אחר מגדיר לי אחרת.
ברור, 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 ברור. האחר.
האחר, איפה הוא מופיע במקרא כמילה?
לא, זה מושג פילוסופי. אבל זה המושג, זה המושג שמאפשר לך להבין על מה מדובר. זה לא במקרה, זה לא במקרה שמה שמכונה היום האסכולה של פריז, כן, היהודית של פריז, כן? כן? השתמשה בצורה מסיבית במילה הזאת. מאיפה זה בא? זה בא מפה. לאמיתו של דבר זה בא מגורדן, כן? שלימד את מניטו ולוינס בכיוון הזה.
איך אתה מסביר את זה ששלושה נכנסו לפרדס ואחד?
ארבע.
ארבע ואחד.
כי שלושה אני לא יודע. ש?
ואחד קראו לו אחר.
טוב, הוא אחר, כי הוא יצא לתרבות רעה, לתרבות יוונית. זה לא קשור, זה לא...
לא אחר פילוסופי.
כן, זה לא זה, לא לבלבל. נשאר בן אבו, יא בסדר, יצא לתרבותך, אז קוראים לו אחר כדי לא להגיד לי נשאר בן אבו.
כאן זה אחר.
מה? כן, כן, בדיוק. אני יכול להגיד מין, פיקוריס וזה, קראו לו אייכל, בסדר, לא. זה לא אותו דבר. כאן אנחנו בניסוח פילוסופי של הרעיון, אבל זה מה שישעיהו בא ואומר, בורא זה בורא רע. אגב, בניתוי יגיד אחר כך שיש הבדל בין רע והרע.
והבורא טוב, איך זה נקרא?
בורא טוב זה מה שהתיאולוגים אומרים.
וסתם בריאה היא מה?
היא טובה. והיה אלוהים כי טוב. צריך להוציא את ה, את ה, את ה, הפן
הרגשי,
כן, יותר מרגשי כאן מהסיפור הזה.
אני הקטן מבין שיש הרע נברא, אבל בצד
הכל נברא. הכל נברא, לא הרע נברא, הכל נברא.
זה בריאה, אם בריאה זה רע, אז רק כל מה שאחר...
זה, אבל הבריאה זה רע, זה לא הרע. זה בדיוק ההבדל.
אני, מה שאני בא ואומר, אני מבין שיש רע.
כן.
הרע נברא בתכלית מראש כרע. אבל בצד זה...
לא, 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 אתה לא תצא.
יש גם, יש בריאה אחרת.
לא, אין בריאה אחרת. אין בריאה אחרת. ולכן מה שמניטו דורש ממך לעשות זה לשכוח את מה שאמרת, בדיוק. תטריל מן הבסיס. מה פירוש המילה ברו בעברית, במקרא? כי אתה, כי במה שאמרת אתה כבר התחלת עם כל מיני הנחות סמויות. ולכן זה מסתבך.
כי אני רואה את העולם.
אבל אתה לא מסתכל...
אני בעולם הזה אני יודע שיש רע.
אתה... לא!
יש עולם.
לא.
העולם זה לא שחור, יש גם אפור.
לא, לא. כי אתה לא דן כאן בשאלה האונתולוגית המהותית. מה שאתה בא ואומר זה לא ההסתכלות הראשונית. זה לא ההבנה הראשונית. זה פועל יוצא של כל מיני דברים. לא בזה אנחנו עוסקים כרגע. אנחנו עוסקים במהות. בעברית, כאשר העברי בא ואומר בורא, הוא מתכוון לבורא האחר בתכלית השינוי. קודם כל, הגדרה, מילון. מילון, בלי השלכות כרגע של מה זה אומר. איך יכול להיות שבא הנביא ואומר בורא רע? כי זה בדיוק מה שהעברית אומר, מתכוונת כאשר היא אומרת ברור. לא יכול להגיד משהו אחר.
אתה שומר ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ?
כן.
הוא ברא מה?
את השמיים ואת הארץ.
אחר ממה?
אחר ממה?
מה זה אחר?
האחר שלו.
של הבורא.
של הבורא.
אני מתכוון מה שאני מבין.
יש בורא.
הרע אתה מתכוון רק באדם.
לא, לא, לא.
אתה אומר ברא את השמיים ואתה
שומר את הברא. לא, הוא אמר, הוא אמר, אני לא הכנסתי את זה. יש בורא ויש נברא. שאלה, במה שונה הנברא מן הבורא? אפשרות אחד לבוא להגיד אין שוני, אז זה אותו דבר.
זה אין בריאה.
יפה. אוקיי, אז במה הוא שונה? בדבר אחד או בהכל? אם אתה בא ואומר הוא שונה בדבר אחד, בדבר סך כל דברים כאלה, כן? זה לא מה שהתורה אומרת. אתה פנטיסט.
למה אני צריך לבוא ולהגיד אני מוכן כי לבוא ולהגיד יש אלוהים הוא
אני לא, אני לא יודע מה זה אלוהים, אני דיברתי על בורא עולם.
לא, יש בורא,
כן,
והוא שם, הוא יש לו את
לא יודע,
יש עוד כל הכוחות והוא ברא משהו. הברא משהו לא צריך להיות אלוהים, כי לא ברא את לא הבורא, לא, הוא ברא עולם. אז זה לא חיכוש של הבורא. למה אני צריך לבוא
ולצר?
למה אני צריך לבוא? הוא ברא משהו, זה, אבל הוא לא ברא אותו.
מי זה ברא אותו? לא הבנתי.
אני לא בא, אני, כשאתה בא ואומר, באים ואומרים אחר, שהוא שונה, והוא הרע,
לא, זה לא שהוא הרע, כי אתה עוד פעם מייחס כרגע משמעות מוסרית למילה רע. אתה מתכוון לרשות. לא על זה אני מדבר. הגדרה פורמלית. אקסיומה. יש בורא, יש נברא. אם אתה אומר שהבורא הוא טוב, הנברא הוא רע. הגדרה.
בלי לדעת מה זה טוב, בלי לדעת מה זה רע.
מקסימום, כן. פורמלית נגיד, כן.
אפשר להגיד אולי שהרע זה ההיסטוריה?
חס ושלום, היסטוריה זה דבר אמיתי.
בסדר, אבל גם הרע הוא אמיתי, לא?
אתם לא מדברים על המהות של הדברים, אתם מדברים על דברים אחרים. לא, זה קשה, אני יודע שזה קשה. אני יודע שזה קשה. מה? כן, כן. לא, זה לא פילוסופיה דווקא. זה ההפך. זה ההפך.
היסטוריה זה תהליך.
מי לדעת מה ההבדל בין טוב ורע, זה בגלל הגדרה שהגדלת את המילה טוב.
לא.
את הרע ההפך אחד מהשני.
כן.
יכול להגיד זה, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא טוב, שהבורא הוא טוב, אז הצד ההפוך שלו הוא סוס.
הוא רע.
למה? כי הגדרת את המילה רע.
נכון, זה מה שהנביא בא ועושה.
בלי דוח להגיד אחר ולא רע.
מה? אחר?
כן.
בסדר, זה מה שמניתו מנסה, מציע לך.
אתה לא הופך אותו שחור ולבן.
זה לא עניין, עוד פעם, זה לא עניין של שחור ולבן, זה עניין של מהות.
כן, בסדר.
זה לא עניין של תכונה. יש הבדל בין תכונה ובין מהות.
הבנתי, אבל הראש
הקטנצ'י
אומר...
בסדר, לכן אמרתי, תשכחו מכל מה שאתם יודעים. זה קשה, אני יודע שזה קשה. אחרי 40 שנה, זה בסדר.
כבר יותר מכמה 40 שנה.
לא, שם הניתוח היה אומר, יש דברים שצריך ללמוד אותם 40 שנה לפני שמתחילים להתרגל בכלל למושג.
יש
לנו
40 שנה התחילה.
לא, לא, ברור שזה לא פשוט, כן? אבל זו ההגדרה, זה מה שהעברי מבין. צריך לחזור למה שהעברי מבין בסיפור הזה.
צריך להבין.
מה?
צריך להבין.
צריך, מה? כן? בסדר? זה בדיוק הנקודה.
זאת אומרת, הבורא זה טוב?
לא!
זה רע או זה
בלי. שנייה. יש, הקושי כאן נובע מכל השכבות שהעמיסו מסביב. שמה שהפילוסופים אמרו, מה שהתיאולוגים אמרו, ובעיקר בימי הביניים. שהתחילו לדון בשאלה של התוארים החיוביים או השלילים של הבורא, והתחילו להעמיס על הבורא כל מיני תוארים, כן, שלא כתובים בשום מקום, כן. יש מה שכתוב בתורה, האל הגדול הגיבור והנורא. יש ברה מפוצמת במסכת ברכות, שאחד מהמוראים שעובר לפני הטבע ורוצה להתחזן כנראה, האל הגיבור והנורא והאיזוז והזה ואחרי זמן מה הוא... זהו, הגענו לסוף. אמר לו שמה... אני חושב שזה רבי יוחנן, כן?
כן, גמרת, זהו.
סיימת את כל השפחים של, מראה, של, של, של הבורא? זה חילול השם, הוא אומר לו. איך היעשת להפסיק? ואז הוא שואל את אותו של האמיתית, איך היעשת להוסיף דברים על מה שכתוב במקרא? כתוב הגיבור והנורא. מאיפה בא האיזוז? זה לא כתוב בשום מקום. איך אתה מעיז לעשות דברים כאלה? אבל זה מה שקרה במהלך השנים. באו הפילוסופים שלעולם לא זכו לשום התגלות של שום מקום, והתחילו לדמיין לעצמם מה זה אמור להיות מבחינת התכונות, אותו מרכיב שחסר להם בפאזל, כדי שהקונסטרוקציה תהיה מושלמת. אז אמרו, הוא יודע את הכל, הוא זה, הוא פה, הוא שם, הוא זה וזה וזה. ואנחנו חיים עם הדברים האלה כאילו זה ברור, ואצל חז"ל זה ממש לא ברור. יש מה שכתוב במקרא, קודם כל תבין מה כתוב במקרא. מה זה גיבור במקרא? זה הכובש את יצרו. זה מי שמסוגל לתת את המקום לאחר שלו. זה הכובש את יצרו, זה הגיבור אמיתי. כי כשמניתו היה רגיל להגיד, מה זה להיות גיבור? הוא יותר חזק ממנו? זה גבורה? הוא פשוט חזק ממנו, אז אם הוא נותן לו סתירה, הוא מעיף אותו. והוא חלש. זה לא גיבור. גיבור זה מי שכובש את יצרו. מה זה כובש את יצרו? נותן לאחר להתקיים גם אם אין לו שום זכות. זו משמעות מוסרית. חוזרים לאחר.
אבל הוא לא כובש, אז הוא לא כובש את יצרו. זאת אומרת, הוא מכניע את יצרו.
לא, הוא כובש את יצרו. יצרו במובן של יצר ההתפשטות. כי בורא עולם הוא הכל. אז כדי שיהיה עולם, צריך הבורא להגיד די להילקותו כדי לתת מקום לאחר. זו משמעות מוסרית, אבל אנחנו חוזרים לאותו דבר.
הצמצום.
הציר, כן, זה יהיה הצמצום. הציר המרכזי זה המושג של האחר. וזה לא מובן מאליו, המושג הוא בכלל לא מובן מאליו.
וזה נורא דרך
אגב? נורא זה בכיוון השני. נורא כי הדין הוא דבר רציני. שופט באמת לפי הקריטריונים המוסריים, אבל זה שביטה אמיתית, לכן זה נורא, כי זה אמיתי. אבל צריך להבין את זה במונחים שלנו היום, כן, יש הוא והאחר שלו. כל השמות שניתנו מעבר למה שכתוב במקרא, כן, האינסוף וכולי וכולי, כן, זה כדי לבטא משהו שאי אפשר לבטא. בתורה הוא נקרא הוא, ועליו אנחנו לא יודעים כלום. מה שאנחנו יודעים זה מה שהוא גילה לנו דרך היחס שלו לעולם הנברא, לאחר שלו. וככה אנחנו אומרים שהוא רחום, שהוא חנון וכו' וכו', כן? אבל זה ביחס אלינו. אבסולוטית, שום דבר לא יודעים. אז איך אפשר להגיד שהוא הכל יכול וזה? כל המושגים האלה הם לא קשר, אין להם משמעות. אבל אצל הפילוסופים והתיאולוגים, כן. אומר מניתו, תשכחו מזה. נחזור לדבר היסודי, המושג של האחר בשפה מודרנית, כן? האחר הזה הוא בתחילת דרכו משולל כל, יסוד, כל, כל זכות. זה נקרא רע. בלי כל הפתום וההיסטריה מסביב, ובגלל זה שיש לנו בראש, אם זה רע זה רישות וכו'. לא! זה מה שנקרא רע. זה להיות האחר של בורא עולם. טוב, נמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.
מה? אה, הספר? תודה.